שהם נפרדים, בעיקר זה נותן זמן לראות את את סוף הפרשה, את סוף הפרשה כסוף. אז הפרשה שלנו מתחילה בויקל משה. כל עדת בני ישראל, כולם ביחד, כולם בהקל. אתם יודעים שפרשה שנאמרה בהקל הפשט הוא ש... זה שונה מסדר העברת התורה הרגיל. בסדר העברת התורה הרגיל, התורה עוברת ממשה לאהרון, מאהרון ללעזר ואיתמר, מלעזר ואיתמר ל-70 הזקנים. נמצא שכל אחד ואחד מישראל מקבל את זה 4 פעמים, הם מעבירים לישראל. ככה חז"ל מתארים את הסדר, רש"י הזכיר את זה בסוף שבוע שעבר בפרשת כי תישא. אבל המהות היא שכשאני מקבל את התורה, אני מקבל אותה כבר אחרי שקיבל אותה אהרון, אחרי שקיבל אותה פרשה שנאמרה בהקהל, כולם מקבלים אותה ביחד. פרשה שלנו קיבלו בהקהל. והפרשה הזו שנאמרה בהקהל, יש כמה פרשות שנאמרו בהקהל. למשל, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. פרשה זו בהקהל נאמרה. ויקהל משה, פרשה זו בהקהל נאמרה. מהי הפרשה שנאמרה בהקהל? תחילתה בזה שהשבת לא תידחה מפני בניית המשכן. זה עסקנו השבוע, בתחילת השבוע, ביום ראשון. היום, ככה בליל שישי, אני רוצה לעסוק בסוף הפרשה. מהפסוק הרביעי של הפרשה, כל הפרשה היא ההתנדבות למשכן, הבנייה של המשכן. היא כבר נאמרה. היא נאמרה בתרומת תצווה. אולי תוך כדי דברים, גם טיפ-טיפה ניגע בעניין החזרות האלה, אבל אני רוצה לראות עכשיו לרגע אחד את סופה, וכדי לראות את סופה, לראות רגע את המכלול. סופה של הפרשה בבניית החצר. מתוארים כל החלקים במשכן, והחלקים בעצם בנויים כך. אם נלך מהחוץ, מהסוף, החצר בנויה נחושת. המילה החותמת את הפרשה היא נחושת. לכל היתדות למשכן ולחצר סביב, נחושת. לכן אמרתי לכם שכשויקל בפני עצמה, ככה יש מקום לנחושת. להתבונן בו קצת. זה מה שנעשה עוד מעט. אז החצר עשויה נחושת. מה יש בחצר? בואו נחזור לשנייה אחת, מה יש בחצר? בחצר יש את הכניסה, ויש, לא, הכלים הגדולים, מזבח, סדר? וקיו. נכון? כבש למזבח, מזבח, איזה מזבח? החיצון, שנקרא גם מזבח הנחושת, והחצר כולה, כולה עשויה נחושת. תיאור הדברים בפסוקים האחרונים של הפרשה, אחרי שמתואר המזבח שבונים אותו, זה מהפסוק הראשון בפרק למדחת, למי שיש, אבל אני רואה את זה מהיר. ויעש את מזבח העולה, עצי שיטים, תזכרו רגע של המזבח הזה, של מקרא... שהמזבח הזה שנמצא בחוץ, איך קוראת פה התורה? מזבח העולה. זה מעניין. יש שני מזבחות. נכון? יש שני מזבחות. יש מזבח הפנימי ויש מזבח החיצון. המזבח הפנימי נקרא גם בעוד שם מזבח הקטורת ועוד מזבח הזהב. והמזבח החיצון נקרא גם, במקביל למזבח הפנימי, מזבח החיצון. לא, 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 מזבח אדמה לא קשור. במקביל למזבח הפנימי, מזבח החיצון, במקביל למזבח הזהב. מזבח הנחושת, ובמקביל למזבח הקטורת, מזבח... זה מאוד מוזר. בדיוק. כי זה לא רק ששייך לתפילה, בדיוק, כי דיברנו על זה טיפ-טיפה בתפילה, אבל זה דבר שצריך לנתח אותו, הוא דבר מוזר. כי מזבח הנחושת מול מזבח הזהב, הבנתי, זה החומר. ומזבח החיצון ומזבח הפנימי זה העניין. גם את זה הבנתי. ומזבח הקטורת זה הדבר שמביאים על המזבח הפנימי, אבל על המזבח שאתה קורא לו מזבח העולה, מביאים עולה וחטאת ואשם מושלמים ומילואים ותודה וכל הקורבנות כולם. המסגרת, בסדר. טוב, בואו, עוד לא ניתן תשובות, בואו קודם כל נראה רגע מה נשמע. אז קודם כל זה מזבח העולה, שימו לב, בסדר? זה מזבח העולה. זה רק לשים לב, שהוא נקרא מזבח העולה, זו נקודה שצריך לתת עליה את הדעת. בסדר? זה שמו, זה שמו בישראל. למרות שרוב הקורבנות שמביאים עליו הם ודאי לא עולה. ודאי לא, ואולי גם מבחינת המהות, העולה, מה העניינה של העולה? העולה הרגילה, מה היא עושה? העולה? העולה באה לחפר על ביטול מצוות עשה. ביטלתי עשה, העולה באה לחפר עליו. לעומת זאת, שאר הקורבנות באים מה? לחפר על, לא תעשה, על דברים שחייבים עליהם מיטות בידים, ארבע מיטות בידים, על דברים שסדונם קראת ושגיגתם חטאת, נכון? על דברים חמורים מאוד בפני עצמם, מועל בקודשים, גניבות, גזילות, בסדר? ביטול עשה, כל עשה שהוא, ביטול עשה זה ביטול עשה. כתוב בגמרא ביומא, שלושה חילוקי כפריים. ביטל מצוות עשה, ועשה תשובה, נו, אינו זז, לא, ביטוי הוא, אינו זז משם, עד שמוכלים לו. גם בלי יום כיפור. עבר, לא תעשה, תשובה תולה, ביום הכיפורים מחפר. בסדר? וכך זה ממשיך. עבר על קריטות ומיטות בידין עוד יותר. אבל יוצא שבעצם ביטל מצוות עשה, במובן הפשוט, זה מה זה? זה הכי קל. העולה באה קודם כל על לתקן על ביטול מצוות עשה שהתבטלה. מצוות עשה שהתבטלה. כל מצוות עשה שהתבטלה. יש לי ארבע כנפות ולא הנחתי בהם ציצית. אז התבטלה מצוות עשה. בסדר? כל ביטול עשה. חשוב מאוד. משום מה המזבח נקרא המזבח העולה. זה לא כל שאר השמות.
כי גם אם אחד לא יבטל מצוות עשה, וגם אם לא יבוא למצוות לא תעשה, יש
כל בן קבוע. אז אתה אומר עולה תמיד.
אבל יש את המוספים שיש בן חטא, סיר חטא, שקצת פוגם בתיאוריה
הזאת. התיאוריה שלך לא מסתדרת בגלל המוספים, היא כן מסתדרת בגלל עולת תמיד.
זה קבוע.
נכון, זה קבוע. בסדר, אני רק ציינתי את זה, אני עוד לא עונה בכלל, לא עונה, לא שואל, רק מציין, ממשיך. הלאה. אחרי שמתואר מזבח העולה, והוא מתואר, אני חוזר לחצר, לאווירה של החצר. ככה ממש, אני רוצה את זה בכמה שניות, כדי לראות רגע, והמיקוד שלי כיור. כיור, אני בדרך כלל כיור כל הזמן. אני רק, לכן לא רוצה להתעכב יותר מדי בשבילים. לשנייה, ויעס קרנותיו על ארבע פינותיו, ממנו היו קרנותיו, ויצף אותו נחושת. ויעס את כל כלי המזבח, סירות, יעים, מזרקות, מזלגות, מחתות, הכל, את כל כליו עשה נחושת, כל החצר. מחבר, עושים למזבח החיצון, מחבר מסביב, מעשה רשת, נחושת. הלאה, יוצקים ארבע טבעות בארבעה קצוות, כדי שאפשר יהיה בטבעות האלה לשאת את המזבח, והטבעות מצופות מה? נחושת. מביאים את העבדים בטבעות, נכון? ואז עושים את הכיור, ויעש את הכיור, פסוק ת' נחושת, קנו, נחושת, הכל נחושת, עוד מעט אני אחזור לכיורת, פסוק ת' תשמרו, הוא בפני עצמו, תשמרו אותו, טוב? הכל נחושת, יופי. פסוק ת' ויעש את החצר לפעת נגב תימנה, קלעי חצר שש מוסר, עמודיהם 20 ועדניהם 20, נחושת. עכשיו שימו טוב לב, הכל נחושת, ווי העמודים והחשוקיהם כסף. החישוקים למעלה, הווים, כסף. מי שנכנס למשכן מגלה את הדבר הבא, לא מתעכב עליו. כל יחידה היא שלב, והחישוקים שלה היא השלב הבא. החצר נחושת, ויש שם ווים וחישוקים כסף. ואז נכנסים פנימה, זה כסף, ויש שם זהב בשאיפות. ואז נכנסים פנימה, והכל זהב. המזבח, הפנימי, המנורה, השולחן. בסדר? זה המהלך. וכך זה מתקדם, לפעת ים, קלעים 50 ב-50, ווי העמודים וחשוקיהם, כסף. טוב? וזה עד סוף הפרשה. כל חלי חצר, האדנים לעמודים, פסוק י' ז', האדנים לעמודים, האדנים של כל העמודים מלמטה נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף, בסדר? מחושקים כסף כל עמודי החצר. אבל כל הבנייה עצמה נחושת, ואז סיום הפרשה, ועמודיהם ארבעה, ועדניהם זה העמודים של המסך. עמודיהם ארבעה ועדניהם ארבעה, מה? נחושת, וויהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחצר סביב, נחושת. דילגתי על הכיור, קראתי את הכיור רק חלקית, ובכיור מופיע כך. תשימו לב לכיור. ויעש את הכיור, פסוק ת', נחושת, ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. אני לא מתחיל ברשי שמוכר, אני מתחיל בקושי. בקשיים, יש פה הרבה מאוד קשיים בפסוק הזה. אתם יודעים שבהמשך הפרשה, בפרשת פקודי, יש את סיכום כל
החומרים.
יש את סיכום חומרי הזהב, סיכום חומרי הכסף וסיכום חומרי הנחושת. זה מופיע, אם נדלג טיפה קדימה, בפרשת פקודי, בסדר? בפרק למד תת, נכון? בפרק למד תת, לא, בפרק למד חת. בפרק למד חת, ממש בהמשך, בפרק למד חת. אתם רואים מיד, מיד, מיד בהתחלה, בתחילת פרשת פקודי. כתוב שם כך, כל הזהב יעשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש. סיכום. ויהי זהב התנופה 29 כיכר. טוב? ומה עשו איתו? בקל הגולגולת וכו' וכו'. אחרי זה פסוק כ"ז, ויהי מעט כיכר הכסף. אז זה היה כיכר, כלומר המסה של הזהב, ממנה השתמשו לכל הזהב. מה זה לכל הזהב? למנורה, לשולחן, בסדר? לציפויי הזהב, לכל הזהב, כל הזהב. כל הכסף, כי אתם זוכרים שבהתחלה, בתרומה, מה אמרנו בהתחלה? שצריך להביא זהב, הכסף, ונחושת. אחרי זה הותכלת והרגמן, ועכשיו סיכום, איך השתמשו בכל. זה סיכום ביצוע, דוח, זה פקודי. אחרי זה פסוק כ"ז, ויהי מעט כיכר הכסף, מהכסף, מה עשו? לצקת את אדני הקודש, את אדני הפרוכת, את האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים הסבבים לעמודים. טוב, בכמה עמודים? כל עמוד פה מפורט, כל לולאה, כל קרס, כל קרש מפורט. בסדר? גמרנו. ועכשיו מגיעים לנחושת, יש לכם פסוק כף תת, בואו תשימו לב מה כתוב פה ומה לא כתוב פה. ונחושת התנופה, 70 כיכר ו-2400 שקל. מה עשו עם הנחושת? ויעש בה את, תראו מה יש, נו, מפסוק למד, רואים? את אדני פתח אוהל מועד, את הפתח, את מזבח הנחושת, את מחבר הנחושת, את כל כלי המזבח, זוכרים? יעים, מזרקות, נכון? את אדני החצר סביב, את אדני שער החצר, את כל יתדות המשכן ואת כל יתדות החצר סביב, את מה שכחו?
תקיור.
תקיור לא מביאים פה, הקיור לא נמצא.
כי זה לא היה ממה שהביאו בשביל.
אבל זה היה מנחושת.
זה
עבודות הצחות. אהה, כנראה נחושת אחרת. הכיור חריג. חריגה א', חריגה ב' של הכיור. פרשות תרומה ותצווה מתארות אל כל כלי המשכן. הכיור לא מופיע בשום מקום, לא בפרשת תרומה, לא בפרשת תצווה, אין כיור. הוא לא כלי משכן, הוא כלי משכן ועוד איך. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה אומר שהוא מכלי המשכן הבסיסיים.
הוא נמשך, אבל הוא לא שייך לעבודת
השם. הוא שייך לכלי המשכן. הוא מופיע בכלי המשכן.
עכשיו להתחיל בלעדה.
יכול גם אפשר להגיד
ש... חלק מכלי המשכן, הרמב״ם... הרמב״ם מונה אותו בהלכות בית הבחירה. אתה נוגע בנקודה חשובה שצריך לנתח אותה, אבל הוא נמשך, והוא קיים, והוא חלק מכלי המשכן. הוא מופיע. הוא מקודש. נכון, אבל הוא מופיע בתוך הכלים. נגיע לזה, נגיע, נגיע, מבטיח, נגיע. הוא לא מופיע בפרשות תרומה תצווה, הוא מופיע בפרשת כי תישא. שם מופיע פתאום סיפור הכיור בפרשת כי תישא. בסדר? איפה? בפרק למד, אחרי שגמרנו כבר את הכל. אחרי שסיימנו את בגדי הכהונה, את פרשת תצווה, לא סתם את בגדי הכהונה.
שמשכנו את אהרון.
כבר משכנו, כבר היינו בקורבן התמיד, כבר סיפרנו איך בנוי ומתי מביאים תמיד את הכבש אחד תעשה בבוקר, פתאום פרק למד בפרשת כי תישא פסוק י"ז, כתוב שם נון ב', שכחנו. יש עוד משהו, שכחנו. וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, וגישתם אל המזבח לשרת וכולי, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. אז הכיור חריג עד עכשיו בשתי נקודות מאוד מעניינות. הוא מופיע לבד, אחרי הכל, והוא נעשה בסיכום הנחושת, הוא לא מוזכר בכלל. הוא נעשה מנחושת, הוא ודאי נעשה מנחושת שונה, בסדר? אותה נחושת או שונה, אני לא יודע איך, אבל הוא לא מופיע בסיכום נחושת התנופה, הוא מופיע בפני עצמו, והוא מופיע בסוף בתור דבר בפני עצמו. המפרשים אומרים שזה שלא הזכירו את הכיור, זה באמת... כי בכיור יש נקודה מיוחדת, הוא הכנה לעבודת המזבח. קצת דומה למה שאתה רוצה להגיד ארון. על הכיור נאמר, בבואם אל אוהל מועד, בגישתם אל המזבח, הוא הכנה. וההבדל הזה אולי מסביר גם את המיקום עצמו של הכיור. הכיור נמצא בחצר, אבל לא כמו המזבח, המזבח נמצא פתח משכן אוהל מועד. והכיור, מקומו, איך רש"י מגדיר אותו בפרשה שלנו, אין כיור לפני אוהל מועד, הוא משוך קצת. זאת אומרת, גם מבחינת המיקום, היכולת לגשת אליו מבחינת נגישות היא ראשונה, כדי לרחוץ ידיים ורגליים, ובעצם, לפי חלק גדול מדעות הראשונים, אסור לגשת אל בין האולם ולמזבח, כלומר, פנימה, בלי שקידשת ידיים ורגליים. זאת אומרת, הכיור הוא באמת, מבחינה מסוימת, בדומה למה שאתה רוצה לומר, מבחינה מסוימת, הכי כלי, אבל הוא גם לא כלי. כי בלי לקדש ידיים ורגליים, אולי אתה לא יכול להיכנס למשכן. אז הוא במשכן, אבל הוא כאילו, הוא עוד לא. זה מין משהו כזה, מאוד מיוחד כזה, הכיור. הוא הכנה לעבודה, ובמובן הזה הוא כאילו פחות. מידך יש לו מעלה מאוד מיוחדת שהיא יותר. כתוב בתוך הכיור, בואו נפתח רגע פרק מם, בואו נפתח שנייה פרק מם, ונראה דבר מאוד מעניין על הכיור. כתוב בכיור בפרק מם, בפסוק למד א', מה התפקיד של הכיור כבר אמרנו, מה עושים בו? רחצו ממנו אהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם, קידוש ידיים ורגליים. קידוש ידיים ורגליים נעשה? כן, אהרון.
סוטה שתתה גם
מהמים האלה? כן, כן.
היחידה ש...
היא מקבלת ממי הכיור, כן.
היחידים ששוטה.
נכון, נכון. היא מקבלת ממי הכיור. על הכיור כתוב בפרק מ...
אתה מניין לשתות המים האלה? אם הכהן גם רוצה לשתות מים יחדים?
לא, לא, לא. כתוב בפרק... בוא נתחיל, בוא שנייה. כתוב בפרק מ, בפסוק למד א', כתוב כך. וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, וייתן שם המים לרוחצה. ורחצו ממנו, שימו לב רגע לפסוק, זה מאוד מעניין. אפילו כשציטטתי בעל פה, אמרתי ורחצו ממנו מי? אהרון ובניו. תראו את הפסוק, ורחצו ממנו, נו, משה ואהרון ובניו. את ידיהם ואת רגליהם.
בשבעת ימי המילואים.
משה? אז זה חייב להיות רק בשבעת ימי המילואים. אז בסדר, אז כך היה. מופיע בהלכה דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת, מהפסוק ורחצו ממנו משה, הרי משה בשבעת ימי המילואים מעביר את כל העניין, ואז אהרון ובניו מתקדשים, לומדים בגמרא, משה ואהרון טרין, אהרון ובניו, בניו של אהרון, כמה זה בניו? טרין, ולכן לומדת הגמרא, הלכה מעניינת מאוד. כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים, ממנו אין מקדשים בו. כלומר, הגודל המינימלי, שנייה, חילה, רבי, גודל הכיור וכמות המים, כן. כמות המים. כמות המים, בסדר? כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים, ממנו... בכמותו, אין מקדשין בו. זה גמרא מוזרה מאוד, והראשונים שואלים עליה מיד. הרי משה היה צריך לרחוץ מהכיור רק מתי? בשבעת ימי המילואים, כשמקימים את המשכן. אבל מי שם ואילך, אחרי זה, זה לא שימש אף פעם, נכון? זאת אומרת, זה תמיד משמש רק לאהרון ובניו. אז זה משמש לפי הפסוק לשלושה. אז למה הכיור צריך שיהיה מיועד לארבעה? הרי הוא אמור להיות מיועד רק לשלושה. אז לדורות לדורות, למה צריך להיות הכיור בנוי לדורות מארבעה? כל מפרשי הגמרא שם שואלים את השאלה הזאת. מהפסוק, ורחצו אהרון ובניו ממנו. אבל אתם רואים דבר מאוד מעניין. שמצד אחד הכיור הוא מבחינה מסוימת לא כלי משכן ממש, אלא הכנה. ומאידך, מעלתו של הכיור היא שיש בו את כל הדורות, את מעלת משה. יותר מאשר בכל הכלים האחרים. כלומר, הכיור לעולם, כשתראה את הכיור, אתה תראה ואתה תשאל למה צריך להיות המינימום במידות שארבעה כהנים מקדשים, ותהיה התשובה, כי כמות המים של הכיור צריכה להיות, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. דבר מאוד מעניין, רק הכיור. משה עשה את כל הדברים בשבעת ימי המילואים, ולשום דבר אחר אין במשכן זכר קבע למשה. רק בכיור.
זה בעצם המידה היחידה שיש
בכיור,
זה המינימום
הזה. כן. נכון, אין עוד מידה לכיור. המינימום. נכון. רק המידה של המינימום. אז מצד אחד, הכיור מהווה הכנה לעבודה. מצד שני, יש בכיור מעלה מיוחדת שאין בכל כלי המשכן האחרים, כי יש בו את המעלה של משה. אם נדבר רוחנית, המעלה הנעלה מעל המעלה של אהרון ובניו מופיעה דווקא בכיור. זה פרט חשוב כשחושבים על זה שמשה רבנו לא רוצה לקבל את המראות הצובעות. אבל תזכרו את זה, הרומן בין משה לכיור הוא מאוד מעניין, צריך לתת עליו את הדעת. אתם יודעים שגם במקדש העתידי, חבר'ה בואו תכנסו, היו כיסות. גם במקדש העתידי, עוד לא בבית שלישי, אנחנו בהפטרה נדבר בחירם, נכון? בשלמה שקורא לחירם מלך צור, גם זה לא תמיד אנחנו זוכים להפטרה של ויקל בפני עצמה, זה נדיר בכלל. אז במקדש של שלמה לא מופיע כיור. במקום כיור מופיע ים של שלמה. והים של שלמה זה סיפור בפני עצמו מדהים. זה סיפור מדהים בפני עצמו. או, עוסקים בכהנים, אהרון ובניו, כל הזמן אנחנו עוסקים פה אהרון ובניו. אז זה סיפור בפני עצמו, ים של שלמה זה ים שהיה מונח על 12 בקר. דבר ענק. הוא בעצם, לפי הרמב״ם בהלכות כלי המקדש, מתואר כמקום שהכהנים היו טובלים בו, בים. אבל ממנו לוקחים את המים לכיור. בעצם אין שם כיור, הכיורים הם כאילו גם חלק כבר מהים הזה. הכיור תופס איזשהו מקום מאוד מאוד גדול.
הכיור לא המשיך עם המקדש.
נכון, אחרי זה בבית
שני... הכיור לא המשיך עם המקדש.
מאוד מעניין, לא מופיע. בבית שלישי אצל יחזקאל למשל, שמתאר את כל מה שיש בבית השלישי, לא מופיע כיור. מופיע הכל. ברור שהוא קיים, צריך להבין את עניינו. הכיור הוא עולם בפני עצמו, הוא עולם מופלא. הוא עולם שצריך ללמוד אותו טוב טוב טוב, ופתחנו את הכל בפרשת ויקל, בזה שהכיור חותם את כל סיפור המשכן. סיכום המשכן מסתיים בכיור. מצד אחד אנחנו רואים את מעלתו היתרה, יש בו את מעלת משה. מצד שני הוא הכנה, הוא עוד לא כלי, הוא לא לפני פתח אוהל מועד, אומר רשי. הוא הכנה לכל. אני רוצה להיכנס לרשי שעוסק עכשיו בפרק ת', בפסוק ת' בפרשה. זה הפסוק שקראנו, וזה הפסוק הגדול, ומי שאין לפניהם חומשים לא נורא בכלל, כי זה פסוק שאפשר לזכור אותו בעל פה. תשמעו אותו טוב, תתעלמו מכל מה שדיברנו עד עכשיו, נעסוק לרגע רק בזה עכשיו. כתוב הפסוק שוב כך. ויעש את הכיור, פסוק ח', נחושת, ואת קנו נחושת, וכבר שאלנו למה זה לא מופיע בסיכום הנחושת בפרשת קודי. אני חוזר. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. המושג אשר צבעו פתח אוהל, המראות הצובעות מחייב הבנה. רש"י אומר, אני לא מבין מה זה מראות הצובעות, נדבר עוד מעט. אשר צבעו פתח אוהל מועד, יש כאן כמה קשיים בפסוק עצמו, לפני שמתקדמים. פתח אוהל מועד, עוד אין אוהל מועד בכלל. אנחנו הרי עכשיו בסך הכל, זאת אומרת, ציפי, יש אוהל מועד של משה. כי משה נטע אוהל מחוץ למחנה, זה היה, זה לא קיים עכשיו. זה מסובך מאוד. אוהל מועד, נסביר רגע מה אמרנו. אוהל מועד, בתור השם של המשכן, ינתן למשכן בפרק מם, כאשר יוקם המשכן בראש חודש ניסן. כשהמשכן יוקם בראש חודש ניסן, ינתן למשכן הזה השם אוהל מועד. נכון לעכשיו, עוד אין אוהל מועד, אבל הם כבר נמצאות פתח אוהל מועד. זה צריך הבנה. באמת האבן עזרא מוזר, האבן עזרא, אבל הפשטן הגדול אומר, שהן צבעו פתח אוהל מועד, הכוונה היא, הן צבעו פתח אוהל מועד של משה.
שהם מבקשי השם.
כי הם הלכו לבקש וכו' וכו', כך אומר אבן עזרא. חלק מהמפרשים אומרים, אשר צבעו פתח אוהל מועד, הם צבעו במקום שיהיה לעתיד אוהל מועד. אבל הביטוי שהביאו משהו לפתח אוהל מועד לא קיים בשום נדבה אחרת, רק בקיו. עכשיו הביטוי השני, הקשה יותר, אשר צבעו. אשר צבעו בעברית פשוטה זה צובעים על הדלתות ומפגינים. אני מכיר יהודים ואני מכיר קצת שנור. עוד לא ראיתי מעולם שכשמציעים לך תרומה, לא מקבלים. תמיד מקבלים, לפעמים עושים את זה כן עם איזה כזה, ענבה, לא צריך, תודה רבה. הפגנה אדירה, הפגנת נשים, שיסכימו לקבל את התרומה. זה פסוק. הן צבעו פתח אוהל מועד, לא איפה זה עומד, אבל הן צבעו כדי שיסכימו לקבל את התרומה. כל זה בפסוק. אני בכוונה לומד את זה לפני שאני קורא רש"י, כי תמיד לומדים רש"י, ובעיקר בפרשת ויקהל. אמרתי אתמול בשיעור, שהרי אנחנו, רש"י עוד יש לנו טראומות מפש בכיתה ו' או בכיתה ה' או בכיתה ז', אני לא זוכר את השטויות האלה, אז מתי זה. אז בויקהל נורא אוהבים רש"י, כי אין הרבה. אז כשכבר יש אחד, וזה עם אגדה, זה בכלל מצוין, זה עם סיפורים, זה מרגיע וזה. אבל אם אנחנו מוכנים שנייה אחת לעלות, צריך ללמוד את הרש"י הזה לעומק, אין פרט בפשט שרש"י לא הולך לעסוק בו. אנחנו רוצים לעסוק בכל עניין הכיור עכשיו, אבל אין פרט בפשט שרש"י לא הולך לעסוק בו. אני מסכם מה ראיתי עד עכשיו לגבי הכיור. א', אני לא יודע את עניינו המדויק של הכיור. הוא ממוקם במקומות שונים, הוא ממוקם פיזית אחרת והוא ממוקם בפרשיות אחרת. מצד אחד מעלתו היתירה של הכיור, מצד אחד הוא פחות מכל הכלים. הוא זה שמזכיר את משה יותר מהכל. עכשיו לפסוק. בפסוק עצמו אנחנו רואים שאנשים צובעות. או לא כתוב אנשים, כתוב במראות הצובעות. אני הוספתי נשים. מראות הצובעות פתח אשר צבעו פתח אוהל מועד. פרט נוסף, התרומה הזו לא מוזכרת בדוח הכללי. אחרי זה, בדוח גזבר, בסיום, לא מוזכרת התרומה הזו. הכל נורא, הכל מאוד מדויק, אבל התרומה הזאת ממש לא מוזכרת. אז מה הסיפור פה? רש"י. בואו נקרא את רש"י לאט ביחד. רש"י לומד כך. אין רש"י, אז שלושה עמודים פה. במראות הצובעות. בנות ישראל, תשמעו את רש"י, זה רש"י פילי. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות. ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות. הן מביאות אותן לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל. אז רגע נמשיך. זה לא פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא ומשה בוויכוח. גם לא אחרונה. זה לא פעם ראשונה ולא אחרונה שמשה פועל והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הייתי עושה את זה אחרת. במרגלים יהיה אותו דבר. נכון? אבל זו הפעם הכי קיצונית. אתם יודעים למה? הקדוש ברוך הוא אומר, מי צריך לשלוח מרגלים? ומשה אומר, נשלח מרגלים, אבל מה המגמה בשליחת המרגלים? כדי לחזק את מה שההתחברות לארץ ישראל. כאן הסיפור הוא ממש, תשמעו טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, אלו חביבים עליי מן הכל. זאת אומרת, אלו המראות חביבים עליי מן הכל, מן הכל פירושו מן הכל. הם יותר חביבים עליי מהתרומה של הארון והזהב, של עצי השיטים ושל השולחן ושל המנורה ושל המזבח, המראות הצובעות. שמתקשטות בהם, שנייה. שמתקשטות בהם ליצר הרע. ומשה רבינו מואס בהם. אתם שמים לב לקיצוניות של הדיון? שאלה יפה, עקומז, שואלים, עונים, אחרת לגמרי. אבל פה הקדוש ברוך הוא מואס, סליחה, משה רבינו מואס, והקדוש ברוך הוא אומר, חביבין עליי מן הכל. צריך להבין את, את הקרע הגדול פה. הקומז בא יחד עם עוד כלים, והקומז עצמו, כל עניינו היה להסתיר. ופה זה בדיוק הפוך. פה זה בדיוק הפוך. נכון. זה עניינו לעורר. רש"י ממשיך. קבל כי אלו חביבין עליי מן הכל שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם. ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים. לומר, אני נאה ממך. ומתוך כך, מביאות לבעליהם לידי תאווה, ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם. שנאמר, תחת התפוח עוררתיך. וזהו שנאמר במראות הצובעות. עוד מעט נראה את אשר צבעו ונראה את פתח אוהל מועד וננסה להבין האם רשי ענה על הכל. א', אתם שמתם לב שרשי הפשטן, אנחנו כל שבוע עוסקים ברשי, רשי לא אומר פה רבותינו דרשו, לא אומר איתה במדרש, הוא יגיד את זה בסוף רק. רשי בא ליישב פשוטו של מקרא. יש כאן בעיות קשות בפשט. והוא בא לענות עכשיו לכל. לא תישאר אף שאלה, ואם נשארה, לא הבנו את רש"י. הוא לא צריך לשאול את השאלות, השאלות חייבות להישאל כשפושטים את התורה ורואים את כל הקשיים בפשט. אומר רש"י, המראות האלה הן אותן המראות שהעמידו צבאות צבאות במצרים. שבעבודת הפרך של הבעלים כבר לא היה כוח לכלום, ודאי לא כוח להביא ילדים לעולם הזה.
גם לא מוטיבציה.
היו אנשים, כן? היו אנשים משדלות אותם ומביאות אותם. ועל זה נאמר, תחת התפוח עוררתיך, והפסוק הוא לא, הוא פסוק שזועק את זה. תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך, סימני כחותם על איבך, כחותם על זרועיך, כי עזה חמוות אהבה, קשה חשאול קנאה, וכו' וכו' וכו'. אומר רש"י, למה אשר צבעו, כי משה רבינו לא הסכים לקבל, הייתה צריכה להיות הפגנה. אבל למה משה רבינו לא הסכים לקבל? כי הם נשואים ליצר הרע. אז למה זה חביב על הקדוש ברוך הוא יותר מהכל? כי על ידיהם הועמדו צבאות רבות. אז למה משה רבינו לא מבין את זה? מה הוויכוח?
גם לא לתרום שנקרא... מראה ולא חומר גלם, כאילו מאיפה הגיע הרעיון לתרום את המראות בזה?
עוד שנייה. כלומר, מה הוויכוח?
משה ראה פה יצרה.
כן, והקודש ברוך הוא לא.
הוא ראה פה כלי לקדושה.
אני אקשה עליך חזק, ואתה מבין מה שהקודש ברוך הוא עושה? אתה מבין מה הקודש ברוך הוא אומר? זה כלי לקדושה, נכון? זה משה רבינו לא הבין. רציתי לדעת. אני רוצה פשוט לדעת מה הסברה של משה. בגמרא, למדת פעם סוגיה ושאלת במה היא כמפלגי?
דין, משה יותר דין.
זה לא מספיק, זה לא מספיק. אני רוצה להבין. אני רוצה להבין את ההבדל בין משה לבין הקודש ברוך הוא. הבנתי, נכון זה דין? מה משה רוצה לבטא פה? משה מואס. והקודש ברוך הוא אומר, חביבין עליי יותר מן הכל. משה מואס. ובגלל שהוא מואס, צריך לעשות פה הפגנה אשר צבעו. זה פרטים נפלאים הכל, הכל, את הכל צריך להוסיף בסוף. מצוין, הלאה. המראות האלה, למה זה צריך להיות מראות דווקא? כדי לתאר את הסיפור שהיה. כדי לתאר את הסיפור שהיה, שבזה הן פיתו, בזה הן שידלו. אבל ברק שואל בצדק, ואם זה היה כל דבר אחר, שארון זרק לי קודם את הקומז. אם זה לא היה מראות, אם זה היה משהו אחר, זה היה אותו רעיון, כלומר הרעיון הוא עניין של עשויים ליצר הרע, או שלמראות הצובעות, למושג הזה של המראות, יהיה משהו שיוכל לתת לנו פה הסבר להבנה של הכל. כי הפסוק מדגיש שזה מראות הצובעות. צריך לנתח גם את זה לאט לאט. למה הקודש ברוך הוא פשוט לא אמר להם להביא? למה צריך להיות כל הדיון שהקודש ברוך הוא יגיד? כמו שהוא אומר תחלת וארגמן ותולעת שני, אם זה חשוב, שיגיד מראות. הרי הוא אומר אבני שואם, אבני מילואים. עכשיו אבני שואם ואבני מילואים זה רק לדבר אחד. גם המראות זה רק לדבר אחד.
אז זה כלול בתוך
נחושת. אז אם זה כלול בתוך נחושת, למה זה לא בסיכום?
המראה
מצוין, אז למה זה לא בסיכום? את זה אני יודע, אז למה זה לא בסיכום? ואם זה כן, מה זה פה? זה איזה מין מישמש. אם זה חלק מהנחושת, שזה יהיה חלק מהנחושת. אם זה דבר בפני עצמו, אז למה זה לא מופיע בפירוט של הדברים בפני עצמם? מי זה? ומה זה כל הכיור הזה? זה משהו שבעצם מיועד תמיד להיות גם עם מעלת משה, כי הוא צריך להיות שארבעה יכולים לקדש ממנו, שנאמר משה ואהרון ובניו. וזה משהו שהוא בעצם אפילו לא כלי המשכן, הוא רק הכנה לכל הנושא של המשכן. מה זה? ורשי ממשיך, רשי לא גמר. זה פלא פלאות רשי. ונעשה כיור מהם שהוא לשום שלום בין איש לאשתו. להשקות ממים שבתוכו. למי שכינה לה בעלה ונסתרה. הכיור שנמצא לפני המזבח לא משמש רק לכהנים לקדש ידיהם ורגליהם, אלא הוא משמש כדי להוכיח שלא הייתה שנסתרה תחת בעלה ואיש כיסתית ואת כיסתית. כל הסוגיה הזאת, כל הבירור שלה, כל התיקון שלה, בא מהמים של הכיור. ותדע, למה? לא, מכיור שהוא בנוי בכמות של ארבעה.
הם שותות
בחלק
של משה.
ארבע נקרא.
לא, מאותה כן. ותדע לך שהן מראות ממש. עכשיו, אני יודע. אומר רשי, אתה תבוא ותגיד, תראו עד כמה רשי פשטן. אתה תבוא ותגיד, אולי מראות, אין הכוונה למראות. כי באמת, אם זה היה מראות, זה היה מופיע. אבני שואם, אבני מילואים, מראות. אולי אין הכוונה מראות, אלא הנחושת הייתה מאוד מבריקה, הבהיקה יפה, אז קראו לזה מראות או משהו. אומר רשי, לא. ותדע שאין מראות ממש, הרי נאמר, הוא נחושת התנופה 70, כיכר וגומר ויעס בה וגומר, וכיור וקנו לא הוזכרו שם. למדת שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה. רואים שרשי ביקש שנראה את כל התורה. לא היה כיום מנחושת התנופה, אלא ממשהו אחר. אז אם זה משהו אחר, אז מה זה, אז למה זה, אז... בקיצור, כל השאלות נמצאות פה, ורשי בעצם ביקש לענות על הכל. כך דרש רבי תנחומה. ואחרי שהוא אומר כך דרש רבי תנחומה, מי שיודע ללמוד רשי ויודע לדייק ברשי, אז רשי כל עוד בו מדויקת. כך דרש רבי תנחומה, אבל הוא לא פתח ב... ורבי תנחומה דרש, ורבותינו, אלא כך הוא אומר בסוף, ומיד הוא אומר, וכן תרגם אונקלוס. אתם יודעים מה הוא רוצה להגיד שהוא אומר, וכן תרגם אונקלוס? וזה הפשט. כך דרש רבי תנחומה, ולמה לא הבאתי את זה בתור רבותינו דרשו? כי זה פשט. וכך תרגם אונקלוס במראות הצובעות, במחזיין נשייה, במה שאנשים מסתכלות בו, מראות. ואם לא מבינים, הוא מתרגם את זה לצרפתית בשבילי, והוא תרגום של מראות מירואר. מירר, מירואר, מראות. שפיגל, ביידיש. גם את זה מובא פה. וכן מצינו בישעיה וכולי. אשר צבעו, אומר רשי, צבעו להביא נדבתן, הפגנה. טוב, נשים מפגינות זה לא דבר חדש. ודאי לא אצל משה, משה מכיר הפגנות נשים. בנות צלופחד, למה ניגרה, זה עוד לא פה, אבל זה הוא מכיר. וטען להם מרים שירו להשם כי גאו גאה, אנחנו מכירים בכל הסוגיה של בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, הוא מכיר. אבל כאן זה יותר חזק, כאן זה מהות, כאן זה משהו שצריך ללמד אותנו על כל התורה כולה. אתמול בשיעור בערב התחלנו לדבר קצת על המראות. נתחיל בשעת סיפור. סיפור. לרבי נחמן יש סיפור מפורסם. נתחיל בסיפור של רבי נחמן על המראות, ואחרי הסיפור של רבי נחמן על המראות, נתחיל לנתח קצת את הפרשה. לרבי נחמן יש סיפור יפה מאוד על שני ציירים שהמלך לקח. סיפור מוכר, סיפור ידוע, אבל צריך לנתח אותו לעומק, ולדעתי, ממנו אפשר להבין... שיחה מאוד עמוקה של הרבי על מראות הצובעות, אבל אפשר להבין פרשה שלמה על כל השראת שכינה, על המושג של השראת שכינה. מלך אחד קרא פעם לשני ציירים. זה הסיפור. ואני מקדים ואומר לכם, לסיפור הזה של רבי נחמן הוא סיפור מאוד מוכר, הוא גם סיפור עממי ידוע שיש אותו הרבה לפני כן. ההבדל הוא הסוף שלו. הסיפור הוא על מלך שקורא לשני ציירים, ואומר לשני הציירים האלה שהוא נותן לכל אחד קיר, אולם צר, קיר מול קיר, והוא נותן לשני ציירים גדולי העולם לצייר את הציור היפה ביותר שיכול להיות. הוא מבטיח לצייר שמצייר את הציור היותר יפה את כל ההון שבעולם. כל אוצרות המלוכה מובטחים לצייר שיביא את הציור הכי יפה. זה יהיה הציור שהוא יהיה הצוגה של העולם. זה יהיה הארמון, זה יהיה המלוכה. זה יהיה הציור. והוא שם שני ציירים ונותן להם שנה, והציירים מתחילים לצייר. הם גם זכאים להשתמש בכל מה שהם רוצים. הם יכולים לקחת הכל, להשתמש בכל, הכל. נו נו. צייר הראשון מתחיל את העבודה שלו. מים לא אכל, או לחם לא אכל, או מים לא שתה, כל כולו בתוך הציור הזה, הוא לא ישן, הוא לא אוכל, הוא חי את הציור הזה, הוא כל פרח, כל ציפור, כל ענף, כל עלה, משהו לא יאמן, הוא מצייר את כל הקיר, לא יאמן. והוא משקיע שם את הנשמה ואת כל כולו. ו... טוב. צייר השני עומד מהצד ומסתכל. מדי פעם ככה מודד קצת בקיר. סדר פה לייסט, שם לייסט. עושה מדידות. חודשים עוברים, והצייר השני עוד לא העביר מכחול. הצייר הראשון כבר גומר חצי קיר, והמבנה כולו בנוי, הסקיצה עד הסוף, הוא מוסיף את הפרטים שלו, הוא 24 שעות, הוא לא נושם, הוא כל כולו בציור הזה. כל הנשמה שם. והצייר השני, את אותו זמן נמצא. הוא כל הזמן מסתכל, מסתכל על הקיר, מסתכל עליו. כבר די ברור, המשחק די מחור, כבר ברור מי הולך נצח פה, אולי יש לו איזו הברקה בסוף, אבל... ימים אחרונים ממש הולכת השנה להיגמר, והצייר השני עוד ממשיך למדוד עם הלייסטים, חושבים, משוגע, זה נגמר העניין. הצייר הראשון עומד לסיים את הציור, שעות אחרונות ממש, פינאלי, ככה סיומים אחרונים, דיוקים, דמעות כבר, זה לא ציור, זה כבר דמעות של הציור. שעה האחרונה לפני סוף הציור, הצייר האחרון מגיע, מוציא את כל הלייסטים, את כל המדידות, ושם מראה מבהיקה על הקיר שלו. מקצד לצד. מראה, אבל מה זה צלילות? שום נגועה, שום... והמראה מבהיקה את הציור, ויש ציור מדהים, כשאתה מסתכל במראה, אתה רואה את כל הציור. שברקה. עד כאן הסיפור. עכשיו הסיום הערבי של הסיפור. מגיע המלך, מתפעל מהציור, מוציא את השק עם הכסף, שם אותו לצייר, ואומר לשני, ואתה תסתכל במראה. רואים במראה את הכסף. זה הסיום בלעז. אבל אצל רבי נחמן הסיום של הסיפור הוא כך. מגיע המלך, מתפעם מהציור. ואז הולך לצייר השני ואומר, אבל זה חביב עליי מן הכל. זה הסיפור. אתם יודעים מה ההבדל בין מראה ללא מראה? חז"ל אומרים...
הדבר היחיד, אני חושב שאתה יודע שיש לנו עדות שבא מבני ישראל במקור. אומר שרוב השאר בא ממצרים.
אולי, יפה, יפה. שהמראות באו מהמקור, יפה.
ברור.
יפה, יפה, יפה. אתם יודעים מה ההבדל בין הציור במראה לבין הציור? בציור אני רואה, מה אני רואה כשאני מסתכל על הציור? ומה אני רואה כשאני מסתכל על המראה?
נקודת מבטי ונקודת מבט
עצמו. נקודת מבטי אני רואה כשאני רואה במראה, ומה אני רואה כשאני מסתכל על הציור עצמו, את נקודת מה? גם את נקודת מבטי.
לא.
מה אני לא רואה כשאני מסתכל על הציור? מה המבוטל? מה אני לא רואה כשאני מסתכל על הציור?
את עצמי?
את מה אני לא רואה אם אני מסתכל על הציור? את מה ש... את מה שמאחורה. כשאני מסתכל על הציור אני רואה קדימה. כשאני מסתכל במראה אני רואה את הציור אחורה. חז"ל אומרים, וידבר השם אל משה, וידבר משה אל ראשי המטות. זה הדבר אשר ציווה השם. אומרים חז"ל שההבדל בין משה לבין כל הנביאים, זה משה התנבא בזה. וכל הנביאים התנבאו בכו. כו, אמר השם. ומשה התנבא בזה. זה, אומרים חז"ל, זאת אספקלריה המאירה. וכו, זאת אספקלריה שאינה מאירה. פירוש. אספקלריה זו זכוכית. אספקלריה זו לא מראה. אספקלריה זו זכוכית. כשאני מסתכל מהזכוכית קדימה, אני משיג עולמות מופלאים. הזכוכית מבדילה ביני לבין העולמות. אני לא חי בתוכה ממש. אני לא יכול באמת, באמת, באמת לחיות שם, אבל אני יכול להשיג אותה. אני רואה למרחוק, אני רואה דברים מדויקים מאוד מאוד, אני רואה זה. כשאני מסתכל במראה, אני רואה אור חוזר. אני לא רואה אור ישר. אני רואה את האחור. אני רואה אותי. המראות שמביאות אנשים הן תיאור איך בעצם אנחנו אנשים השתמשנו בדבר שהוא הכי אחור, בהכי יצר הרע שיכול להיות. השתמשנו גם בתכונות של יצר הרע. כשנסתכלו במראה, תזכרו עכשיו, זה מדהים, היא הייתה אומרת לו, אני נעה ממך. השתמשנו בקנאה, כי עזק המוות אהבה, קשה כשאול, קנאה. השתמשנו בתאווה, והיה משה מואס בהם. משה שכל עולמו זה הספקלריה המהירה. ואני רוצה להזכיר לכם שהכלי היחיד במשכן שלדורות הוא נמצא בו, אין הכיור מקדש, אלא אם כן יש בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו, שנאמר ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. משה שרואה באספקלריה מהירה, נבזה בעיניו נמאס, זה מאוס בעיניו. הגדרה בתניה של הצדיק, זה מי שהגיע לזה שהיצר הרע מאוס בעיניו. הוא לא מתמודד עם זה בכלל, זה מאוס, זה מגעיל אותו, זה מאוס כי הוא לא יכול לראות משהו שהורס את החיים, זה מאוס. כמו ההבדל בין ילד חמוד שאוהב אוכל לא טוב, לאדם שיודע מה האוכל הזה עשה לו והוא מוכן למות מזה, והוא מואס אותו. ומשה היה מואס, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קבל, פקודה. אתם יודעים מה ההבדל בין זה לבין בנות צלופחד או פסח שני, שגם שם משה לא יודע. משה אפילו לא שואל את הקדוש ברוך הוא, ברור לו מה התשובה. משה לא אומר אני אשאל. משה אומר אין בכלל מה לשאול. ולכן זה לא רק באים ומבקשים ממנו, ההפגנה לא נזוז מפה. אומר אבן עזרא, איזה אוהל מועד? אומר אבן עזרא, אתם יודעים איזה אוהל מועד? האוהל של משה. תחזיקו טוב, אם זה נכון זה גבלת. אתם יודעים מה היה באוהל של משה? שם דיבר השם עם משה פנים אל פנים. כל בני ישראל מסתכלים מרחוק. ורואים, רק מרחוק, רק משרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. אומר אבן עזרא, כן, פלוס הפגנות נשים. שם היו הפגנות נשים? על מה? זה עוד לפני המשרת? מה? שם היו הפגנות, אתה תקבל. אומר הכלי יקר, זה לא מסתדר, כי בתאריכים אוהל מועד לא היה בזמן שנדבו. יפה מאוד. אומר הכלי יקר, תחזיקו, זה גבלת. אומר הכלי יקר, מראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד, זה לא על שם העתיד. לא קוראים לו אוהל מועד על שם העתיד. מראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד, הן אומרות לו, באנו לתת לך את המראות מהאוהל מועד שלנו. אתה יודע איפה היה האוהל מועד שלנו? תחת התפוח, ביער, במצרים, היה לנו אוהל מועד. אתה חושב שאתה המצאת את אוהל מועד? שם אנחנו התוועדנו עם הבעלים שלנו, המיואשים. שם עוררנו אותם. שם הבאנו לעולם תאווה. שם השתמשנו בקנאה ובתאווה. שם התוועדנו עם הקדוש ברוך הוא. מהאוהל מועד שלנו שתשתה האישה סוטה. לא מהאוהל מועד שלך עם הפנים אל פנים. אשר צבעו פתח אוהל מועד של כל אחת ואחת. שמעתם כלי יקר? זה לא יאמן. והיה משה מואס. כי הספקלריה מהירה לא מוכנה לקבל הספקלריה שאינה מהירה. אבל המלך אומר שהצייר שצייר את האמת הגמורה במקום הקשה שלו, הוא צייר את הציור הכי גדול בעולם, כי הוא צייר אותו אימא אחורה. ממש מאחוריך, לא אלוהי, נכון? תזכיר לי?
אריאל.
אריאל, היום יום. לא, 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 עוד טיפה ימינה. הספר הראשון למעלה, היום יום, היום יום. תשמעו את היום יום של הבוקר. תשמעו את היום יום של היום. היום יום, לא לחסיד, של היום, נכון. של היום. תשמעו את היום יום של היום. לא יאמין. תשמעו אותו. תשמעו איזה יופי. הוא כבר יום יום תמיד קדימה. תשמעו איזה משפט. למדנו אותו פה הבוקר טיפה, וזה לא עוזב אותי המשפט הזה. זה ההבדל בין הספקריה מהירה להספקריה לשנה מהירה. אין במשמעותה של עבודה שעבודה תהיה באמת. תקשיבו. כי האמת היא עבודה בפני עצמה. שגם הציפורן, הדבר הכי תפל, זה בהתחלה נשמע כתב חידה, שגם הציפורן תהיה אמיתית. מה אתה מתפעל? הרי מצינו בגמרא שמשה רבינו מידת האמת ראה, ונפל על פניו. זה הכל. נשמע כתב חידה. אני אסביר לכם מה כתוב פה. מה אני מבין. אולי, ואפשר. הרבה מאוד פעמים אתה קם בבוקר, ואתה רוצה לעבוד את השם באמת. וכל כך הרבה פעמים באמצע אתה שואל את עצמך את השאלה הבאה. זה באמת או שאני עובד על מישהו? זה באמת. אין פה קצת בלופים. אין פה קצת... אומר הרבי, זה האויב של העבודה, השאלה הזאת. זה באמת כי הנפש האלוקית שלך זה אמיתי. האמת היא עבודה בפני עצמה. אל תוודא עם עצמך כל הזמן אם אתה הצייר המקורי, או שאתה המראה, ונכנסים בו גם יצר הרע וקנאה. כי אלו חביבים עליי מן הכל. אתם שומעים? כי האמת היא עבודה בפני עצמה, אתה מתבלבל. אמרתי היום לחבר'ה שלמדנו בבוקר. כתוב שכשנברא האדם, נתחלקו מלאכי השרת קיטין קיטין. אמת אומרת אלי ברי. חסד אומר אלי ברי. אמת אומרת אלי ברי, למה? שכולו שקרים. חסד אומר יברא שהוא עושה חסדים. זה פרס נרחומים לשקרן. אבל כולו שקרים. אתם יודעים מה ענתה האמת על האמירה של החסד שהוא עושה חסדים? האמת אפילו לא ענתה, היא אמרה זה לא לרמה שלי. מה הוא עושה חסדים? ובסוף צריך שיכתבו עליו שהוא עשה חסד באופן אנונימי. תעזבו אותי מה, אני לא מכיר אותו. הנחבא אל הכלים, מיסטר זה וזה. אני מכיר, נו. תעזבו. הרי בסוף זה לא אמת. מה עשה הקודש ברוך הוא? לקח את האמת, מכיר את המדרש? מה עשה הקודש ברוך הוא? לקח את האמת, והשליך אותה ארצה. באו מלאכי השרת לפניו ואמרו לו, ריבונו של עולם, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואתה משליך אותו ארצה? זה יפה. מה עשה הקודש ברוך הוא? זה לא שנאמר משמיים השליך. שנאמר אמת משמיים משליך. אמרו לו המלאכים, חותמו של הקודש ברוך הוא אמת, מה אתה זורק את זה לבוץ? אמר הקודש ברוך הוא, אתם צודקים. מה עשה? הרים אותה מהארץ, שנאמר אמת מארץ תצמח. של רבי נתן, מי נגד מי? מה היה? רבי נתן, תחזיקו. אתם יודעים מי זאת האמת שאומרת אלי ברי? זאת האמת שקמה איתך בבוקר, ואומרת לך, אלי ברי, תשאר מתחת לשמיכה, יא חתיכת שקרן, תעזוב. יותר טוב תשאר פה.
היינו שם אתמול.
בערב. תשאר פה, סטוק, והעולם בדיוק אותו דבר. עזוב. היא צודקת האמת. היא חותמו של הקודש ברוך הוא. מה עשה הקודש ברוך הוא? לקח את האמת האובייקטיבית הזאת והשליך אותה ארצה. אמרו המלאכים, מה, לא צריך את האמת? מה שווה העולם אם אין עבודה על האמת? מה הקודש ברוך הוא? שמעתי. אבל תנו קצת לאמת הזאת להתבוצץ בג'יפה. תנו לה קצת להריח את הסירחון. תנו לה להיות בבוץ, בביוב. תנו לה קצת להרגיש שם את התענוג של הביוב. תרים, עוד לא, עוד מעט, היא לא נחנקת, כמעט תחנק, נוציא אותה בזמן. וכשהאמת עשתה, משך אותה מלמטה למעלה שנאמר אמת מארץ תצמח. ואז אמר, או, אמת כזאת שהייתה בג'יפה, זה טוב. עכשיו זה אמת לעמיתו. עכשיו יש אמת לעמיתו. אתם מכירים את הביטוי שכל דיין שדן דין אמת לעמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אבא מורי, הריני כפרת משכבו, היה אומר תמיד שאין תרגום בשום שפה שהוא מכיר למושג אמת לעמיתו. אמרתי לכם את זה בשמו. הוא אמר, אין תרגום. אין, שאלתי אותך על הגרמנית, אז יאל. הוא היה אומר, תנסו לתרגם, באנגלית תנסו, truth, truthly, אין תרגום. והוא היה אומר בגרמנית, איך נו, תעזור לי? warm, warm, height. אין לזה תרגום. אין אמת לאמיתו, כי אם זה אמת, זה אמת, ואם זה לא אמת, זה לא אמת. הוא אומר, אם זה אמת, זה אמת, ואם זה לא אמת, זה לא אמת, זה באירופה. אצלנו יש אמת לאמיתו. דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו, כתוב, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. דיין ש... אי גבלת, עוד מעט אני אגיד לכם מה המקור של הדין של אמת לאמיתו. כבר אני אגיד לכם, ואז נמשיך. אתם יודעים מה המקור של דין אמת לאמיתו? אוי ובוי. גמרא בבבא בתרא ובסנהדרין. אתם יודעים מה המקור?
יש את הסיפור הזה של...
איך?
קודם... שדנו לפי...
לא, 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 לא. מה המקור? אם היית נוגע כבר, היית... זה בגבל. היית קופץ מהכיסא. אתם יודעים מה המקור? נו, מה המקור? כתוב שמשה דן את העם מבוקר ועד ערב, וכי אפשר לאדם לדון מבוקר ועד ערב, אלא מלמד שכל אדם דין אמת לאמיתו, מעלה עליו הקודש ברוך הוא כאילו נעשה שותף ומה עשה בראשית, וכל מי שאינו דן דין אמת לאמיתו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וממי לומדים את זה? ממשה שיושב ודן איתם אמת לאמיתו מבוקר ועד ערב. ממשה למדו את זה. חכו, תשמעו טוב. אמת לאמיתו פירושו, שמבחינה אמיתית, איך קורה לזה התניה? מבחינה אמיתית, עבודת הבינוני היא לא עבודת אמת. כי הרי בסופו של דבר אתה מתפלל, אתה מתכוון שאתה יצאת ממצרים, ולא יצאת ממצרים, זה עוד פעם תוקף אותך. עזוב, נו, זה לא אמיתי. עזוב, מה אתה מתרגש? מה ההתלהבות? אתם לא מכירים את החתול הזה שעוצר אותך? מה הבלוף? זה לפעמים עליך, ולפעמים על זה שלידך. זהב! כבר שמענו עליו. האמת אומרת אל יברא. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא משכן, אתם יודעים בשביל מה הוא ברא אותו? כדי להשרות שכינה. ואתם יודעים מה זה להשרות שכינה? להשרות שכינה זה במקום היותר תחתון שיכול להיות. במקום הכי נמוך שיכול להיות. במקום הכי 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 תחתון שיכול להיות. הכיור הוא חלק והוא לא חלק מהמשכן. אין משכן בלי קיור. הוא כלי משכן, הוא מופיע בהלכות כלי המקדש. אבל הוא הכנה למקדש. הוא לא נמצא לפני פתח אוהל מועד. אבל הוא כל ההכנה לאוהל מועד. אתם יודעים למה החצר היא נחושת? אני הולך במדבר. המשכן הוא מאוד לא מרשים. הוא עשוי מבחוץ ביריעות של מה? איזים. יריעות איזים. פה לא צריך להסביר לנו מה זה איזים. אתם יודעים למה העז נקראת עז? אתם יודעים למה העז נקראת עז? מי שראה פעם עז, ומי שלא ראה, שיראה את התאי שלכם, יונתן. מי שראה פעם עז, אתם יודעים מה זה עז?
אז פנים.
אז פנים, חצוף בין חצוף, חצוף, אפס. זאת אומרת, אני אסביר לכם למה. יש שור, יש שור. שור, גם כן לא כדאי להסתבך איתו. ודאי לא כשהוא עצבני, ואם הוא מועד, זה פעם אחרונה שהסתבכת. נכון? אבל אם השור רגוע, ראיתם את הפרות רואות פה, כשאתם נוסעים בבוקר מוקדם ככה לטבריה יפה על הצלע? איזה רוגע. אל תפריע לו, מלו קופצות. שלווה של רבה בסוף טיש. ככה, איזה רוגע. כל אחת עם ה... הנפש האלוהיקיס, ממש ככה, כזה. זה כמו אחרי זה לחיים כזה, מבסוטים. נכון? עם הזריחה ועם ה... כאילו הם מצולמות עכשיו. ברוגע. ואין נוכלות. אתם יודעים, על המזבח מביאים שור. כתוב בחסידות שהשור שמביאים, השור הוא כמו מומר לתיאבון. והעז זה מומר להכיס. קופץ, משתולל. אפשר לחשוב מי אתה, אפשר לחשוב שהוא נמר, מה אתה משתולל? אתה מלוכלך, מה אתה משתולל? גם אין לך כוח בכלל, אתה חצי כבס. הוא קופץ כאילו הוא איזה גודל הדור. והוא כלום, מי יותר מפותח או פחות, שום דבר, כלום. לא את הצמר של הגדל, כלום. אבל הוא עז. נכון או לא על העז?
As
is. As is. As is. As is. As is. אתם שומעים עכשיו? המשכן היה מוקף ביריעות של עזים. אתם צדיקים, אז קשה, בשביל גולם כמוני להיכנס למשכן, התכונה המרכזית שצריך זה להיות חצוף כמו עז. אתה לא מתבייש? מה אתה נכנס למשכן לך? אמת אומרת, עוף מפה. לך יחדך צבוע, לך. לך הביתה. ספר סיפורים, למי אתה לא ספר סיפורים? אתה לא אומר, יש עכשיו לדבר עם הכהן? מה אתה נכנס בך? אתה מסובב את המשכן ומכל צד, זה הכל יריעות עיזים. ואז אתה נכנס לחצר. ואתם יודעים ממה מורכבת החצר? נחושת. אתם יודעים מה זה נחושת? נחושת זה העז של המתכות. לכן היא נקראת נחושת, כי יש לה מצח נחושה. צריך כזאת חוצפה כדי להיות נחושת ולהיכנס לשולחן של הזהב והכסף. את בעצם אמורה להיות בפח. ביחד עם הלכלוך והג'יפה. כסף, נחושת, זהב, גודל הדור. ואתה נכנס פנימה, והכיור כולו עשוי נחושת. והמזבח הוא נחושת. והאדנים הם נחושת. והעמודים הם נחושת. אבל החישוקים זה כיסופים, זה כסף. חישוקיהם כסף.
שהכל מבריק. שום דבר לא מבריק.
שום דבר לא מבריק, חוץ מהכיור. הכל נחושת. ואתה נכנס פנימה, ועוד לפני שאתה רואה את פתח אוהל מועד, לך הצידה. ואתה הולך הצידה, ואתה רואה מים, עכשיו תחזיקו טוב. אתם יודעים מה זה מים? מים זה גם מראה.
כמיים לפנים.
פרעו. אני רואה, צבתי רוצה להגיד פרעו מזמן. אני חושב שאתה לא רואה? אתה אומר לי, מה אתה עושה? אני אקח את פרעו כבר רבע שעה, אתה עם פרעו. אני תכננתי אותו עוד שתי דקות, פחדתי שפרעו הולך לעשות לך ככה, אמרתי כבר. אמס או לא אמס? אמס, הנה, ברבריי. אתם יודעים מה רואה זה שנמצא שם בנחושת? מסתכל במים, ותסתכלו על הציורים היפים, במיוחד ים של שלמה, הכל. הוא רואה מים אדירים. אתם יודעים מה רואים במים במצרים? את עצמי. אתם יודעים מה ראה נרקיס ביוון במים? את עצמו. הנזיר. אתם יודעים מה רואה יהודי כשנכנס למשכן אחרי יריעות העיזים? את עצמו. מה שלומך? מה ראה בכניסה? מה נשמע?
שפר
הופעתך. שפר הופעתך חייל. שפר הופעתך זה כתוב בבסיס. פה כתוב אל תעבוד עליי. או במילים אחרות. טוב שבאת.
שפר אמונתך.
שפר אמונתך בך. בוא עם הכל. הכל פה? בטוח שכל הג'יפה פה? לא שכחת שום דבר בבית? לא הכנסת אולי משהו בגלל שהרב מחכה? לא השארת שום דבר בחוץ? הבבא בפנים אתה ישר? הכל פה? אחרת חבל על הזמן, כי אתה יודע, המזבח פה ליד נקרא מזבח העולה, ואם לא הכל עולה, זה לא מזבח. הבאת הכל איתך? אין תיקים בחוץ. לא נשאר כלום במלתחה, מותק. קבל! כי אלו חביבים עליי מן הכל. אבל מה שרבנו אומר, אבל אני רוצה להישאר בכיור, אני אשאר בכיור, הכיור זה אני. מכל המשכן אני נשאר בכיור. ארבעה מקדשים ממנו. משה ואהרון ובנה. אתם יודעים מי זה משה? זה אני והאישה הסוטה. משה זה כל אחד. זה בחינת משה.
משה זה עוד משהו. משה זה גם מי שמשלים אותי בחצי השקל, נותן לי את הכוח להיכנס למשכן.
שממנו יהיה מזבח העולה. עוד שנייה. משה זה הכוח של כל אחד ואחד, גם של אהרון ובניו. לקדש ידיים ורגליים, ולהתחיל בכלל להיכנס פנימה למזבח העולה. משה לא מקבל, כי הספקלריה מהירה שואפת להשכין שכינה באופן של הספקלריה מהירה. אתם יודעים מתי משה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? כשמשה רואה שעם ישראל אומר, רוצים לקבל את האור לבד, רצוננו לראות את מלכנו. לא רוצים בכלל משה. והקדוש ברוך הוא אומר, שמעתי, אבל אני לא מרשה לך. הנה אנוכי בא אליך באהבה ענן. כי אתה צריך לתת את משה בתוך ההספקלריה שאינה מהירה, כי זה חביב עליי מן הכל. מי אמר לך, שואל הזוהר הקדוש, שהעבודה שלך במקום הכי קשה שלך, על היצר הכי קשה שלך, במרחק הכי גדול שלך, לא חביבה על הקודש ברוך הוא, יותר מעבודת הצדיק השלם. זוהר הקדוש כתוב, שאמר יצחק ליעקב, ועשה לי מטעמים. ילדים קטנים, אומר הזוהר, אוהבים מטעם. עשיתם פעם סעודה של שבת? נכון שכל הילדים עוזבים? מתי כולם חוזרים? יפה מאוד. חשבתי שזה רק אצלנו. נכון שמנה האחרונה כולם חוזרים? יש לי חברים צמחוניים, אני יודע היום למה, כי הם מנות אחרונות, יש להם גלידות קישואים. יש להם כל מיני דברים כאלה. והיום אני יודע למה, הם פשוט רוצים שקט גם במנה האחרונה, כי אז הם לא חוזרים. הם אומרים זה בריא. אבל מי שאצלם אוכלים מנה האחרונה נורמלי, דרך אגב זו גם הסיבה שאני נשאר כל הזמן, אבל לא משנה, מנה האחרונה הם חוזרים. אבל כשאדם מתבגר קצת, הוא יודע שאם אתה תאכל הרבה קרמבו, אתה תצליח בתחרות, אבל אתה תקי. ארוחה טובה זה ארוחה שיש שם מר, חמוץ, חריף, מתוק. ועשה לי מטעמים. מי אמר לך שהעבודה של המתוק מתוקה בעיניו יותר מהעבודה של המר? קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכל. פתח אוהל מועד העתידי, באות כל הנשים מהפתחי אוהל מועד שהיו להם במצרים, דווקא במצרים. כל בוקר היה הולך פרוע, אתם זוכרים, אל היאור? וגם זאת מראה, ראי. זה אותן אותיות, רק בהפוך. ומה הוא עשה ביאור, אומר המדרש? הוא היה בא ורואה את מי? את דמות עצמו. ומשתחווה לדמות עצמו. ופותח את הבוקר במודה אני ככה לעצמו. ואז בא אליו משה רבינו ואומר לו, עוד מעט תהיה פה דם ובזאת תדע כי אני השם. אני השם זאת אומרת, למה אתה אוהב להשתחוות לדמות עצמך? כי שם אתה משתקף יפה. ולמה זה אני השם? אני אוהב אותך איך שאתה משתקף. אני לא אוהב אותך כמוך. אתה לא אוהב אותך. אתה אוהב את הדמיון שלך. אני אוהב אותך. רק כל מה שאני רוצה זה שתבוא עם הכל. קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכל. ותדע אומר רש"י שהן מראות ממש. נו, אז למה לא כתוב זהב, תכלת, ארגמן, תולעת שני, אבני שוהם, אבני מילואים מראות? כי אם הקדוש ברוך הוא היה אומר להביא מראות, זה כבר לא שווה כל הסיפור. אז מה זה שווה? זה צריך לבוא ממני.
בעצם הפריט היחידי שהוא ניצחון על החומר.
זה הפריט, למה?
אתה ברגע שאתה נותן
זה פלא פלאות. אתם יודעים מה זה המראה? עם המראה יוסף כמעט נופל במצרים, ועם המראה הוא יוצא ממצרים. הוא מסתכל במראה על עצמו, ומסלסל בשערו. וכשהוא מסתכל במראה, הוא רואה דמות דיוקנו של אבא. משתקפת בחלון.
אולי בגלל זה גם זה הפריט היחידי שבאמת יכול לקדש, כי על המקווה מתאר, הקורבנות מחפרות, אבל הקידוש, הקדושה, כאילו...
יפה מאוד. זה הכיור. מקדש ידיים ורגליים. זה לא מחפר, זה מקדש, זה הולך עד ל... עם כל המשכן...
גם כמטבח הזה בקדש.
עם כל המשכן, עם כל המשכן עניינו זה השראת שכינה. אז עד איפה מגיעה השראת שכינה? זה הדיון שיש על הכיור. זה יסוד פלא פלאות. כמה בתוך הכיור יש את ההתבטלות למשה וכמה לאהרון. כלומר, בכל מים, לי ברור שהאישה הסוטה שם, שעליה מדובר פה, זה לא רק האישה הסוטה שסטתה לבעלה, ודאי. זה האישה הסוטה ובעלה. זה הקלה והדוד. זה הקלה שאומרת, אתה חושד בי, אז בוא אני אשתה מהמים. ואני בטוחה, שבפנים בפנים אני נאמנת לך לגמרי. ואנחנו נראה אם אני נאמנת לך או לא. אתה חושד בי. ואתה רוצה שאני אשתה מהמים, כי הרי אתה מקנה לי. אם לא היית רוצה אותי, היית מוציא אותי. רק יש מתח. אתה מקנה לי, ואני רוצה אותך, ואנשים עם המראות הצובעות אומרות שאת הדבר הזה אפשר לעשות רק מהמראות שהעמידו צבאות צבאות במצרים.
הם לא הביאו את הקינה.
הם הביאו את הקינה. הם הביאו את הקינה, אני נעה ממך. ואם המשל נכון, זה נורא והיום מה שאנחנו אומרים.
נורא.
אני נעה, כלומר, מי בחר במי? נכון שאתה בחרת בנו. ואנחנו בחרנו בך. וקשה לי גם. אני נעה ממך. זה נורא. אם לומדים פה רשי כמו שהוא, בלי להיבהל. נעה ממך. אני נעה ממך, אני נעה. אז זה הפרשה של הכיור.
זה בעצם הכלי היחידי במשכן שיכולו להצביע ולהגיד, זה אני תרמתי.
נכון, כי כל השאר הכניסו לכיכר, התיחו, וכבר לא היה. וזה היה כמות שהוא. זה אני תרמתי, זה המראות. זה לא זה אני תרמתי. זה לא זה אני תרמתי, זה הרבה יותר. זה לא זה אני תרמתי. מזה אני באתי. זה אמא שלי תרמה. מזה אני פה. זה אמא שלי. ככה אבא שלי התפתה לאמא שלי. ואת כל זה, מזה אני בא למזבח העולה.
לכל
המשכן. לכל המשכן.
עוד קוף, אז אמרו שהמילה של קדושה, ויש קוף של קדושה, קוף שלא של קדושה, נכון? העניין של קוף אחרי בן אדם.
כן, מופיע.
נו. העניין של ראי זה שכאילו זה לא האדם, זה המראה שלו.
יפה. יפה, יפה, יפה מאוד. אז אלה המראות הצובעות, וזה הכיור, וזה הכיור שהוא כן מהמשכן והוא לא מהמשכן, והוא משה ואהרון ובניו. בכל סוגיית השראת השכינה לא לחינה מסתיימת דווקא בכלי הזה של הכיור בפרשת ויקהל, וכל הפרשה מסתיימת דווקא בנחושת. ויקהל, פתחנו, בהקהל. בהקהל. כשמשה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא קבל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אדאג שאתה תהיה בתוך הכיור, בתוך כל אחד ואחד מישראל. ואתה בעל כוחך תקבל את האספקלריה שאינה מהירה. וככה אתה תופיע, יש משה, יש בחינת משה. והיא קיימת בכל אחד ואחד ויקהל עד נחושת.
אז בשביל זה משיח,
איפה הפלאפון שלי? תשמעי רגע את השאלה שלך. תמר, איפה, לא, זה פה? בתיה, תחזיקי חזק, תקבלי תשובה. תשמעי, בתיה. תשמעי. אני לא מגלה ממי, פלאי הטכניקה. אני לא מגלה ממי, תמר בטח כבר מכירה את זה. תקשיבי לשאלה. בתיה שאלה, אז בשביל מה צריך משיח? זה כבר משיח. איקס. כתוב פה שמו הפרטי. אף אחד לא יזהה, אבל בשמע להגיד. מדהים, מתוק. מתוק. זה מוריה שולחת לנו. בין 25, תסמונת דאון. בא אתמול למנהלת שלו. ואומר לה כך. המנהלת בסדנה שהוא נמצא. אני לא יודע מה לעשות. עד עכשיו התפללתי כל יום בכוונה שהמשיח יבוא כבר. כי אני תסמונת דאון. וזה מי שאני. רגע, רגע, שנייה, שנייה. ועכשיו שמעתי שאומרים כשהמשיח יבוא הוא ירפא את המומים של כל בני האדם. ואני אוהב את המום שלי. אני לא רוצה שהמשיח ישנה אותי. כי אני תסמונת דאון. אז אני לא בטוח אם אני רוצה שהוא יגיע בקרוב. זה מה ששאלת? אז תעני לו. זה לא גבלת? ילד דאון, סיפור מאתמול בלילה. אז אני לא בטוח שאני רוצה שהוא יגיע. אני לא יודע גם מה התשובה, אבל כנראה שהתשובה היא שהאור שאני לא יודע להסביר אותו, אני לא יודע להסביר אותו. אז בשביל מה להתחיל לתת תשובות ארוכות? אני לא יודע, יש לך תשובה יותר טובה?
כן.
נו. המשיח זה האמת ממש כבר. המשיח זה כבר האמת ממש. זה פילה פלוין. איך היה הביטוי שם ביום יום? העבודה, מה היה הביטוי? איזה יופי. אין במשמעותה של עבודה שעבודה תהיה באמת. אל תחזיק מעצמך ענב. אין במשמעותה של עבודה שעבודה תהיה באמת. עצם זה שאתה עובד, זה מפני שזה אמיתי שהנפש האלוקית תנצח את הנפש האלוקית. זהו. כשניצחנו את פרעו, האמת היא שאפשר לנצח. זה שזה לא אמת נגלית, האמת היא עבודה בפני עצמה. שגם הציפורן, התפל ביותר, תהיה אמיתית. זה דבר אחר לגמרי. מה אתה מתפעל? לדעתי כשהוא אומר מה אתה מתפעל, הכוונה היא מה אתה מתפעל מעצמך כל כך. משה רבנו מידת האמת ראה ונפל על פניו. משה רבנו, האמת, האספקלריה המריאה, כשהוא ראה מידת האמת, הוא נפל על פניו, הוא לא עמד.
מידת האמת שהוא ראה זה רק את אחורה, לא?
זה עוד שלב. האדמו"ר הזקן שואל, כתוב צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. אז מה החסידות הגדולה של הקדוש ברוך הוא? שהוא קרוב לכל קוראיו, נכון? פסוק נהדר קרוב לכל קוראיו. למה זה לכל קוראיו? לכל קוראיו זה מה? זה לכל קוראיו, נכון? אפילו לי. לכל מי שקורא לו הוא קרוב, נכון? פסוק נהדר. אבל אתם יודעים, זה לא פייר הפסוק הזה. זה מלכודת דבש. כי בהתחלה של הפסוק כתוב, כולם מוזמנים, קרוב השם לכל קורא, ואז כתוב, לכל אשר יקראו באמת. לא, לא, שואל, מה עכשיו אני עושה פה? אני מחפש את הפתח מילות הראשון. מה עושים? הבנתי, הגעתי לאולם, מחלקים שכל, אבל אין לי כרטיס אשראי, אני לא יודע מה עושים בכלל. אין לי... נו? אומר האדמו"ר הזקן, זה בדיוק זה, לא הבנת מה כתוב. קרוב השם לכל קורא. לכל אשר יקראו באמת, אתה יודע מה זה האמת? זה האמת. התורה הקדושה שלנו זה האמת. זה האמת. משה האמת ותורתו האמת. לכל אשר יקראו עם ארגז הכלים הזה הוא קרוב. מה עושים עם ארגז הכלים הזה? אתה יודע, עוד אחת, אתה יודע, חציות, אבל תשתמש בארגז. לכל אשר יקראו באמת עם הארגז הזה הוא קרוב. מספיק שאתה קורא. אבל תקרא, אני נותן לך פשוט כלי במה לקרוא, תקרא, תקרא. זה בא מיד, קרוב השם לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת. ואז רצון יראיו יעשה, אתם יודעים מה זה רצון יראיו יעשה? זה השפת אמת, רצון יראיו יעשה, הוא יעשה ליראיו את הרצון.
יהי רצון.
זה גם אומרים
על פרק, מספר
כל חי רצון?
הוא יעשה להם את הרצון. הסמס אומר, למה הוא יעשה להם את הרצון? כי לפעמים מרוב יראיו אתה נכנס לכזה מתח, יש לך יראת שמיים. אבל רצון כבר נגמר לך מזמן. רצון כבר, אתה לא יודע מה רוצים בחיים שלך, עזוב. אתה מוכן לעבוד את השם, אתה מוכן הכל, העיקר שאף אחד לא ירביץ לך. רצון יראיו יעשה. הוא יחזור ויעשה את הרצון. קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל.
אז המראות.
מה זה?
המראות.
המראות. יעוררו. הרצון. תחת התפוח עוררתיך. עוררתיך.
מזכיר את העניין של אמת
לאמיתו,
ששותף למעשה בראשית.
מעשה בראשית,
כפי שנעשה,
שהשליחו את האמת. זה, כן, רצתי שם. מה זה שותף למעשה בראשית וגורם לשכינה שתסלק מישראל? דיין, שדן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקודש ברוך הוא, וזה בדיוק מה שאתה אומר. כי מה נעשה במעשה בראשית? כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז השליחו את האמת. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, השמיים רצו להימתח וללכת, והקדוש ברוך הוא גער די ואמר, אבל העולם הזה הוא בריאה שצריכה להכיר את המציאות. העולם הזה הוא איך האין סוף נכנס פה כדי שאתה תוכל להתעורר אליו. לכן דן דין אמת לאמיתו. לדיין שלא דן דין אמת לאמיתו, מה עושה? גורם לשכינה, מה? שתסלק מישראל. יש שכינה, אבל היא מסולקת. אתה יודע מה שתסתלק? כולם אומרים שתסתלק. מה פתאום? שתסתלק. סילוק המויכין. כיסליק. גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אתם יודעים מה זה נקרא שכינה מסתלקת מישראל? בטח שאני מאמין, אבל זה לא רלוונטי. אנשים חושבים ששכינה מסתלקת מישראל זה שיהודי הוא קויפר. מה פתאום? מה, אני כזה בעל אמונה? איך כתוב שמה? שכל מי שאינו מאמין במשיח או שאינו מחכה לביאתו, לא בנבואת משה רבנו, הוא כופר אלא בכל התורה. יש שאינו מאמין במשיח. הזכרנו את זה השבוע. ויש שאינו מחכה לביאתו. זה שני דברים. אינו מאמין במשיח פירושו, אני לא מאמין שיכול להיות בעזרת השם משיח. נו, חס ושלום, זה באמת כפירה. ויש, אני מאמין במשיח. בטח שאני מאמין. אבל תשמע, אתה מכיר את הבחור הזה. זה לא רלוונטי לגביו, נו. זה לא... משיח ודאי, אבל לא לגבי זה, נו. לא. אינו מחכה לביאתו.
השליש בשער.
השליש בשער. בטח שקדוש ברוך הוא יכול לפתוח ארובות בשמיים.
אבל הזכיר את זה, בעיקר ומשיחי.
בעיקר ומשיחי. זה בעיקר ומשיחי. במחכה, ודאי, מאמין במשיח. זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. גורם לשכינה שאתה... הכל, כן, כן. אבל עם המנובלים האלה פה, או פה.
אפשר להציע תשובה על...
זה לא מחלק לי יותר.
תסמור את דם. אז המשיח יבוא, והדבר הזה יתקבל כדבר נורמלי. זאת אומרת, זה יהיה תיקון הפגם שלו. יקבלו אותם ככה.
נהדר. כדאי שהמשיח יבוא, כדי שכולם יחבקו ביחד. אבל הוא לא צריך את התשובה הזאת. אתה יודע למה? לכאורה. כי מבחינתו, מי שלא מחבק אותו, סתם מפסיד. זה כולם. הוא גם רואה אותך כל כך פנימה, שגם אם אתה לא יודע לחבק, הוא רואה אותך כאחד שמחבק. הוא מבטר לך. אבל אני חושב שהתשובה שלך טובה. כי אתה לא יודע כמה טוב יהיה לך כשאתה כן תחבק אותך. אתה לא יודע כמה טוב יהיה כשכולנו כן נצליח לחבק אחד. כלומר, אתה מסתפק בטוב הזה, ואתה צודק אובייקטיבית. אתה צודק. לך טוב, לי לא. אתה יודע למה צריך למשך כדי שלי גם יהיה טוב. לא בשבילך. אני זאת התשובה שצריך להגיד. בשבילך לא צריך באמת.
אז אתה אומר, הרב מודע לזה שזה, החיבור בסיים, זה עניין אמיתי בעניין הזה של תסמול לדאון.
בדרך.
ומחכים ו... אפשר לשחרר אותם.
למה בצמון לדאון? לדעתי כל פעם כשמישהו בדאון, זה הדבר היחיד ש... יש לזה תסמונות אחרות, אבל זה הדבר היחיד. ברור, זה האפ.
יש מישהו שלא יש
תסמון לדאון. נו, איך הצמח צדק, איך אני אגן הצמח צדק? נו, נו. נו, הצמח צדק. עדי רבי. עדי רבי. לא רק בגלל רב מלך, נו, יותר מעדי רבי עכשיו. עדי רבי... אתם יודעים איפה זה מופיע עדי רבי? איפה מופיע עדי רבי?
צריך את המייל.
איפה מופיע עדי רבי?
בתפילה,
בתפילה של רבי מלך. אתם יודעים איך נקראת התפילה הזאת? תפילה לפני התפילה. ולמה צריך תפילה לפני התפילה? אתם יודעים למה צריך תפילה לפני התפילה?
זה אותו מספר שלי.
כי זו תפילה כדי שאני אוכל להתפלל. זו תפילה להתפלל. זה הכיור. התפילה של רבי מלך זה הכיור. זה תפילה להתפלל. זה תפילה להתפלל.